מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכולן וגם לכולם. אנחנו כאן היום בפרק נוסף של עסוקה. ההסקט שבו אנחנו מדברות את השיחה הפנימית שמאחורי הקלעים של עולם התעסוקה שלנו, בערוץ ראשונות של מקור ראשון. אני עסקה אופניים ואיתי היום מיכל אורבך. היי מיכל.
שלום, שלום.
מיכל עורכת לשון במגזין מוצא של מקור ראשון, וגם עורכת עצמאית ועורכת את ספריו של אורי בעלה המנוח. 6 שנים?
נכון.
תראי מה, אז אנחנו בואו לדבר עלייך וישר אנחנו מדברות עליו. אז אני ממש לקחתי לעצמי להתחיל לדבר עלייך.
אוקיי.
אז בואי תספרי לי קצת מה זה להיות עורכת לשון ומה בעצם את עושה.
אני לוקחת טקסטים שכבר עברו בדרך כלל עריכה, לפעמים זה הפוך, אבל לרוב הסדר הוא שהטקסט כבר עבר עריכה, ואני נותנת לו את הטאץ' של השפה הנכונה יותר, של לפשט ניסוחים מסורבלים. גם הרבה פעמים זה כולל אימות פרטים, לבדוק עם שם של ספר או שם של יוצר מסוים הוא מדויק, לבדוק בגוגל, לבדוק עם הכותב. היום למשל ערכתי משהו ופתאום ראיתי שחסר קטע, אז חוזרים חזרה לעורכת והיא בודקת איזה משפט נשמעת. דברים מהסוג הזה, וכמובן גם בסוף, עוד הגעה האחרונה, תמיד צריך לראות. מה שהכי מתסכל זה שכמה שקוראים וכמה שבודקים, תמיד יישארו שגיאות. שזה קשה לקבל.
וואי, לקבל את העיתון בשבת ולפתוח אותו?
אני באמת הרבה פעמים לא פותחת אותו, אבל אבל אני, יש דבר שאני אומרת הרבה פעמים, בכל פרויקט שעושים בחיים, גם שמתכננים שמחות, בר מצווה, חתונה, אנחנו, הכל זה כמו בפרק ח' בתהילים. מצד אחד זה ותחסרי ומעט מאלוהים, אתה מנסה להיות הכי טוב שאפשר, לא לפספס כלום, ואחרי הפרויקט אתה צריך לזכור שזה מה אנוש כי תזכרנו, ושניהם נזכרים באותו פרק תהילים. אנחנו בסוף בני אדם, וצריך לקבל את זה שכמה שמתאמצים, תמיד יהיה הפרט שלא ראינו. וגם לפעמים יש את התועי שהמוח מסדר ככה שאנחנו לא רואים שגיאות, קורה שאני אתזזה מהטקסט וחוזרת ופתאום קופצת איזה יוט שלא ראיתי, וקורה גם שאנשים אחרים תקנו או לא תקנו, זאת אומרת, אתה תלוי בעוד אנשים. מצד שני, מה שאני אוהבת בעבודה בעיתון, זה שזה צוות. ואז כל אחד, גם את הקטע הזה שאחרים רואים דברים שאני לא ראיתי, וזה שיש פה משהו של פרויקט שעובדים עליו ביחד, שכל אחד מוסיף משלו, ובסוף יצא מוצר.
נשמע שבעיתון את ממש חלק מהתוכן של הדבר, וזה נכון. מה שמעניין כל כך.
נכון, תראה, אני 10 שנים כבר במוצא, שמה הגיליון הראשון. זאת אומרת, יש עוד אנשים שנמצאים מההתחלה, אבל הם עברו תפקידים. אני היחידה שבאתי, ומהגיליון הראשון לא זזתי מהתפקיד. זה מאוד מעניין, כי גם פוגשים, העיתון עבר תהליכים שונים, אז אני גם רואה את זה. ובעיניי, אדם, אם הוא יכול, אז חלק מהדברים זה ליצור בעצמך, וחלק מהדברים, אתה כמו שפרה ופועה, זאת אומרת, לקחת את הוולד, לשפר את הוולד, זאת אומרת, לקחת יצירה של מישהו. אני מאוד אוהבת לעבוד עם כותבים, שכשיש זמן, שזה לא רגע לפני הדדליין, שיש כותב, שהוא כתב משהו, ואני אומרת לו, פה התכוונת לזה או לזה? בוא, אם אפשר, ממש לדייק עם אנשים בכוונה שלהם.
כוונת הלב.
זאת אומרת, יש גישה שעורכים, ברגע שהטקסט אצל העורך, הטקסט שלו.
אני חייבת להגיד לך שמהפן המקצועי שלי אני חווה את זה הרבה פעמים, שטקסטים נלקחים לאורחים, והלך עליי, מה שנקרא, איבדתי שליטה.
אז אני בזה מאוד מנסה, למרות שזה לפעמים כועסים עליי, ולפעמים אין זמן ואין ברירה, אבל כשיש זמן, וזה במיוחד אם זה טקסט אישי, אני כן פונה לכותבים, וככל שהכותב גדול יותר, הוא יותר מוכן לשמוע. אומרת, הייתה פעם מישהי איזושהי אופנאית, שכתבה לנו איזשהו טקסט, ואמרתי, תשמעי, זה מתפרש ככה. אמרתי, מה שאני כותבת לא נוגעים בו. אוקיי, בסדר. אז לא נוגעים בו, אבל לא נתת אפשרות לשפר. כי אני לא באה באיזה גישה של האגו שלי. אני מנסה שהטקסט הזה יהיה טוב יותר.
וואי, את ממש מהירה לי את המקצוע הזה באופן אחר, כי רציתי לשאול אותך קודם, אם זה לא משעמם, אבל אני שומעת שיש לך המון אג'נדה בפנים. ואת שמה את עצמך בפנים.
נכון, אני עכשיו סיימתי לקרוא טקסט, ואמרתי, אני אוהבת את העבודה שלי.
איזה יופי.
פשוט, כי פתאום ראיתי, היה מה שנקרא ליד, כאילו, אני מתרגש מהדברים האלה, היה הקטע הראשון ב... הקטע הראשון בכתבה שמצוטט, פתאום אני רואה שחוזר בהתחלה, אז כאילו, לגלות את זה, ולהגיד, רגע, זה לא פה, זה מיותר, זה כמו, זה קצת כמו, אומרים ש... קוסמטיקאי, זה בא מ... אני לא יודעת מה זה ביוונית, משהו של יופי, זאת אומרת, אתה מנסה באמת לשפר, ליפות, אבל בצורה... יצאת
האסתטיקה של המילים.
כן, שקטע יצא באמת כמו שהתכוונו שהוא יהיה, ושיהיה קריא, ושיהיה ברור. ואני למשל, שאני מאוד אוהבת לקרוא בעבודה העצמאית שלי, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות, זה קריאה אחרונה של ספרים. כי הספר הזה כמעט מודפס, והרבה פעמים שאני קוראת ספר, אני רואה שגיאות, ואני אומרת, וואי, אלה יוסטור, איזה פדיחה, איזה חבל. וכשאפשר לתפוס את השגיאות האחרונות האלה, כשספר עשוי טוב, שלא צריך להגיד שמו, בונה, זה מההתחלה לא בסדר. וכשספר עבר הגאות טובות ועריכה טובה, ורק מנגשים את הסיום, וככה נותנים לו את השיוף האחרון, זה תענוג. באמת, אני נהנית מזה.
וואו. תגידי, איך הגעת לזה בכלל? כאילו, איך הגעת למקצוע הזה?
כשהכרתי את אורי. הוא היה סגן עורך, לא סגן עורך, זה היה עוזר לעורך בנקודה, ובאנו, והוא אומר לי, קחי את הטקסט הזה, בואי נראה אם את מוצאת שגיאות. ככה התחלתי. הוא הטביע אותי, כאילו, מה שעושים עם ציפורים.
הוא הטביע בך את זה, אבל אני מניחה שאהבה למילים, מלווה אותך הרבה שנים, וגם למצוא את הסדר של הדברים בעצם.
ברור, אבל זאת אומרת, התחלתי בעצם באותו רגע שם ככה, רק לנסות, וכשאורי התחיל לערוך את עיתון אותיות, אני הייתי בעצם מורה למוזיקה. דבר שמראש תמיד ידעתי שאני אהיה מורה, אבל אני לא אהיה מורה, ובאמת לא התאים לי לא המשמעת, ולא לבנות תוכנית שנתית, ולא לקום בבוקר, ולשלוח לגן ילד בשנתיים, שילבשתי אותו בלילה כבר בבגדים, כדי שאני אספיק, ולהשליט משמעת על הילדים שקמים ורוקדים, ועושים סיבובים, ולא התאים לי להיות מורה. למרות שבציונים ובמבחנים שעשינו, בתיאוריה זה היה בסדר, ואורי התחיל לעשות את התנתיות. שאני נתתי לו גם את שמו.
באמת?
כן. ופנו אליו שלושה חבר'ה ממרכז, ביקשו ממנו לעשות את העיתון. ואני עשיתי הגאות. הרבה זמן, גם בלי לקבל תשלום, בעיניי זה שנת שירות השנייה שלי. אז שם התחלתי בעצם, בלי הרבה הכשרה, ועשיתי 7 שנים הגאות בעיתונותיות. וזה היה באמת להיות חלק מיצירה, זאת אומרת, לפעמים גם כתבתי שם בשם בדוי, הייתי רוני דן, לקחתי את השם של בן הבחור ואת השם של אבא שלי, החלפתי את אימון האלון, כמה פרקים שלא הסתדר לה, כתבתי ביקורת טלוויזיה, אבל הייתי מאוד ביישנית, זאת אומרת, יש קטע שרק אחרי שאורי נפטר, היה לי אומץ לדבר מול קהל, למשל, לתת הרצאות, אפילו את ההספד על אורי, לא הייתי בטוחה שיהיה לי אומץ להגיד, זאת אומרת, איכשהו יצאתי מהפחדים האלה, אבל אז זה הגאות שעשיתי באותיות. אחר כך הייתי 16 שנה בבית, מאז שנולדה לי בת, שהיום היא כבר בת 26, היא נולדה עם הרבה בעיות של אלרגיה. וכבר לא הייתי באותיות, ואני בן אדם שלא יודע לעשות הרבה דברים בבת אחת במקביל, ולגדל ילדים קטנים. היו שתי בנות, גם בן ושתי בנות קטנות, והייתי 16 שנה בבית. גרנו בוזיאל בבית וגן, נכון.
הייתי רואה את אורי יורד עם הילדים באוטובוס, ליד מוסד הרב קוק, לדעתי.
נכון, כי היה לנו גן ששלחנו לשם את הבת.
לוקח אותה, הייתי רואה אותו קבוע בבוקר. אוקיי. 16 שנה בבית.
אז אותה בת שנולדה, 16 שנה הייתי בבית, כי לא היה לי גם רעיון יותר מדי למה כן לעשות. פה ושם עשיתי הגעה לאיזשהו ספר, דברים כאלה, וכמובן כן הייתי שותפה בדברים שאורי כתב, זאת אומרת, שהוא כתב נגיד את הספרים, את הסדרה של ילדים כמונו, אז בילדה כמוני, הספר שמבטא חיים של ילדה, אז הוא אפילו רצה שהשם שלי יהיה איתו בשותף, אז אמרתי, תשמע, זה לא רוב השירים, יש כמה שירים שממש כתבנו יחד, או שכאלה שהכתבתי חצי, אבל נגיד יש שיר על החברה הכי טובה שלי, זה ממש, אני מלווה אותה והיא מלווה אותי, החברה הכי טובה שלי אני קוראת לאחותי, כשנתחתן, יש שכנות, כך החלטנו שתן, יותר אף מורה ותפריד בינינו. אז זה החברה שלי שעד היום אנחנו בקשר, ועל החלום הזה שילדות שנתחתן, אז יהיה ככה וככה. אז הייתי שותפה לדברים האלה, וכשאורי כתב מאמרים, אז הוא תמיד קרא לי לשלב של הפינישים, ולפעמים מיתי אומרת לו שמשהו לא טוב, אז היה מוכן למחוק ולהתחיל מההתחלה. זאת אומרת, כל הקטע של היצירה שלו, אז הייתי מאוד שותפה ומאוד תומכת בו.
אז בעצם מה שאת אומרת, וגם קצת התחלת להגיד קודם, הרבה שנים היית תומכת בעשייה שלו, אני מניחה שגם בעשייה הציבורית היה לזה הרבה אספקטים, גם להחזיק את הבית, ואז אורי נפטר, אני מניחה בהפתעה גדולה, לפחות לכולנו.
לא, היה חולה כמה שנים, אבל התחלתי לעבוד במוצ"ש לפני שאורי נפטר, כמה שנים קודם. מה שהיה חבל לי, שבדיוק כשהוא הלך לכל מיני דברים בתור חבר כנסת, בתור שר, אני הייתי עסוקה בעיתון, ולקחתי את זה יותר מדי ברצינות, את זה שאני חייבת להיות בעיתון. אז כמובן שהיום יש לי כל מיני חרטות, שלא נסעתי איתו לחול, למשהו שהיה נורא חשוב לו, ממש בשנה האחרונה, ממש, ממש, ממש בחודשים האחרונים. אבל זה גם היה, בגלל שזה היה לגרמניה, אז אני התחלתי להתלבט, ועם כל התלבטויות שלי לא נסעתי, ואני...
נשאר החמצה.
כן, מהבחינה הזאת זה החמצה, אבל אני חושבת שזה היה חשוב מאוד, שהתחלתי לעבוד לפני כן, ולא הגעתי פתאום לאיזה שוקת שבורה, זאת אומרת, פתאום הייתי נשארת בלי שום קרקע, בלי שום ידע, בלי שום ניסיון. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זה טוב שכבר הייתי בתוך עבודה, ובתוך הרגלים, ואיזושהי פרנסה מסוימת.
ובעצם, משם לקחת את זה להיות מיכל אורבך, ואמרת לי, תגידי, אשתו של, כי?
כי אני אלמנתו של.
אלמנתו של.
אבל זה תמיד הוא היה אומר, אשתי כבר לא אשתי, רעייתי, אז אני אומרת, אשתי כבר לא אשתי, אלמנתי. אבל אני מרגישה זכות וחובה להמשיך את הדברים שהוא התחיל.
יש הרבה דברים שהוא כתב למגירה?
זה לא כל כך מגירה, זאת אומרת, יש דברים, יש עוד ספרים שעוד לא יצאו.
פשוט עוד לא הספיק להוציא.
תראי, בשש שנים מה שאורי נפטר, אם זה לא הקורונה, זה אפילו חמש, אז זה כבר ארבעה ספרים שיוצאים. יש יצא דתי נורמלי, שזה ספר שאורי, ברוך השם, הספיק לומר לי, שהוא הכין קלסר עם המאמרים הבסיסיים שנבנה עליהם, ונתן לו אפילו את השם שלו, שהוצאנו אותו לפני שלוש שנים, ספר המאמרים שלו, הוצאנו את יש מניין בבניין, ספר ילדים שהתעכב הרבה שנים, ואחר כך כשהיה קורונה, זה פתאום יצא, מה זה אקטואלי, וממש עכשיו יוצא מהמבח עם הגלידה, חלק שני שעבדנו עליו המון המון המון, וזה ממש, זה מה שמדהים, שהספר הקודם יצא לפני 11 שנים, זאת אומרת, למולדת 50.5 של אורי, חגגנו אותו, אז ימצא את הספר הראשון, וזה בעצם אותו ספר, זאת אומרת, חצי ספר חיכה, ואריאל שנאבל עשה לו עריכה ראשונית, ואחר כך עברתי עליו עם אחייניתי, שהיא עורכת מדהימה, רעות ברוש, והתאמנו והוספנו דברים, וגם עם המאיירת, שברוך השם, הצליחה בינתיים ללדת 4 ילדים ולחזור אלינו, כמעט עברנו 3 מאיירות אחרות, וגם הדיוקים באיורים היו לי מאוד חשובים, זאת אומרת, יותר ממה שאורי היה אכפת לו באיורים, זאת אומרת, כי אני אגיד, התחום שאני, הכישרונות שגדלתי איתם, ברוך השם, מתאימים לזה שצריך להוציא את הספרים של אורי, זאת אומרת, תמיד הייתי כאילו הציירת של הכיתה, ופעם התחלתי ללמוד גרפיקה איזה שבועיים וברחתי, באמצע במוזיקה, בין שנה לשנה.
אבל זה עזר לך עכשיו.
אבל כן, כל הדברים האלה, ושאני בעולם של ההוצאה לאור, יותר מ-30 שנה, משנת 86-7 אנחנו בתוך עיתונות. אז אני יודעת איך מוציאים ספר, אני יודעת מה זה איור טוב, אני יודעת איך עורכים, אני עברתי עם אורי כשהוא היה כותב, אז זה לא היה כמו היום שאתה מקבל משהו, אתה רואה מה מחקו ומה שינו. והייתי עושה את ההגות ומשווה מול הטקסט שלו, הייתי רואה את הטקסט המודפס, ורואה מה הוא או במבי שלג או חיות הדויש ערכו. וזה שיעור, זה בית ספר ליותר מכל דבר, לראות איך עורכים טקסטים, ומה חשוב, ומה פחות חשוב, כולל מה שעשינו ביחד על המאמרים שלו. אז עכשיו, גם אני יודעת מה הוא רצה במקור, אז אני מרגישה ממש, באמת זכות וחובה ביחד, על הדבר הזה שהדברים שהוא התחיל, שהם יצאו לאור, שיגיעו לכמה שיותר
כמה
אנשים.
כמה דברים שלא יצאו מחכים לך בבית לעבודה.
אז יש ספר שעוד מעט יצא גם כן, יש איזה לקט של ילדים כמונו, שהוא ידע שיצא מתוך החמישה ספרים, וזה היה קשה עד הרגע האחרון. ההחלטה הזאת היא מה לבחור, לקחת כ-70 שירים מתוך 5 ספרים, זה סיוט שלהחליט מה לוקחים ומה לא לוקחים, זה הבעיה שלי שאני ממתלבטת, ממתחרטת, השם שלי במם, אז אני יכולה להיות הכל, וזה החלטות מאוד כבדות, אני מדברת אליו ואני מתנצלת.
זהו, זה נשמע לי, את ממש ממשיכה לחיות איתו.
כי הוא נמצא.
הוא נמצא,
הוא באמת נמצא. זה לא כאילו, הוא נמצא.
הוא נמצא.
כן. ויש עוד ספרים קטנים. יש ספר יער הכביסה והר הגיהוץ, בהשראת הר הכביסה והר הגיהוץ שלי.
שבבית, ברור.
אני לא אצלם לכם, תאמינו לי שהם קיימים. ויש איזה אליהו משיב האבדה, ויש עוד איזה אחד על אל תחבו לו את הטלוויזיה, על טלוויזיה דולקת ואבנר בשקט. כל החיים שלו, כולל אחר כך גם על המצבה, הטלוויזיה דולקת ואבנר בשקט. לקחו את זה עכשיו אולי לעשות מזה איזושהי הצגה או אופרת רוק. העניין שזה כבר היום פחות טלוויזיה, אני לא בדיוק איך הם יתאימו את זה, אבל אותם אנשים שבזמנו עבדו על מתקן החלומות ועשו הצגה כזאת מוזיקלית, הם ביקשו ממני לא מזמן את הטקסט, אז מעניין מה הם עשו.
זה נשמע שלאט לאט הדברים הופכים לא להיות רק אורי ומיכל לידו, אלא גם הרבה מיכל, ואולי לאט לאט קצת פחות אורי.
יכול להיות, תראי, כשאורי נפטר, אז יש דף מספרים על אורי אורבך, שהקים חבר טוב, בחור שהיה מתלמד אצלו, יעקב שטרן, ו... בהתחלה אני הרגשתי כאילו שצריך להעלות דברים כמה פעמים ביום, או כל יום, כי יש כל כך הרבה. והמשפחה שלי אמרה, לא, שתעשתי גם דברים משלך. אז באמת התחלתי גם לצייר, זאת אומרת, חזרתי לצייר אחרי הרבה שנים, אז אמרתי, בסדר, אז יש לי גם את זה להעלות, וגם העניין באמת של עריכת לשון ו... וכולי. אז הדגש עם הזמן, באופן טבעי עובר, אבל אני כתבתי איזשהו שיר קצת אחרי שהוא נפטר, ש... על כמה ממני זה הוא וכמה ממני זה את, ואיך זה להיות רק אמא ששבה. זאת אומרת, כאילו, איך מסתכלים עליך, איך מציגים. חברת ילדות שלי שחידשנו קשר, אז כשבאתי לאיזשהו אירוע שלה, היא יוצרת, אז אמרה, זאת אשתו של אורי אורבך, זאת אומרת, היא כן מציגה אותי בתור, זאת אומרת, זה מורכב, זה מורכב.
אני יכולה להגיד בפייסבוק, אנחנו לא מכירות, ובפייסבוק ראיתי אותך, כל פעם מתחילה לכתוב יותר ויותר, ופתאום התחלתי להרגיש שאני מרגישה מיית. אני רואה אדם. זה לא רק אשתו של, או אלמנתו של.
גם קודם כתבתי דברים שהם רק שלי.
נכון, אבל את התחלת לצאת החוצה לעולם. זה הסיפור.
העניין הוא שיכול להיות שהרבה אנשים הגיעו בגלל שהם רצו לראות מה אני מספרת על אורי. אני גם קודם, נגיד, לא אישרתי, עד שהיה שנה לאורי, לא אישרתי אנשים שאני לא מכירה בפייסבוק. היה לי גישה כזאת, היה לי 400 ומשהו חברים. ואז ברגע שראיתי שאני משתפת ציורים, או שאני משתפת דברים על אורי, אמרתי, אוקיי, אז אני כבר לא אכתוב השעה 1.23, 1.23, איזו שעה מעניינת לרדם, למרות שגם זה כבר התחלתי לכתוב. אבל כאילו, ברגע שחשבתי, רגע, השכן ממול שומע, קורא אותי, אז התחלתי להגיד, בסדר, אני עכשיו חושבת יותר רחב, והתחלתי לאשר אנשים, ועכשיו יש לי כבר, זאת אומרת, אני לא יכולה לאשר את כולם, זאת אומרת, כבר יש כמעט 5,000 חברים,
בעצם מתחיל להיות
נכון, אבל...
איך את עם זה?
לא, העניין הוא שאני גם קודם זה היה רק יותר בקטנה, מבחינה הזאת, אני חושבת שזה לא היה שקודם כתבתי אחרת. אבל אולי גם בעניין הקטע של הציור שהתחלתי לשתף בזמנו, וכל מיני מחשבות וצחוקים וזה, הסגנון הזה היה גם קודם. אבל נכון שזה עכשיו עם יותר...
זה כמו שפעם נפל לנו עץ בחצר, ועץ שנתן המון המון צל, וכשהוא... אחרי שהוא הקרטו את כל החלקים שלו, פשוט התחילו לצמוח המון המון צמחים שהיו שם כל הזמן, פתאום התחלנו לראות אותם כיבוש שמש.
כן.
ואני חושבת שגם את מקבלת אור שמש, ואז כאילו אנחנו פשוט רואים אותך יותר.
נכון, גם נכון.
ואני מרגישה שממה שאת אומרת, שיש בך הרבה, יש בך הרבה ממנו. אתם מאוד דומים כנראה ב...
תראה, לא יודע אם אנחנו דומים כך באופי.
לא באופי, בכתיבה, בעולם ה...
אבל היה לנו כל מיני דברים דומים של אסוציאציות, של... הומור, דברים כאלה. הקטע הוא שאני למדתי, נגיד, לספר בדיחה, ולא להגיד, אורי אמר, אז היא אומרת, מדי פעם אני אומרת, תדעו לכם, כל הבדיחות שאני מספרת, שמעתי אותם מאורי, כאילו אני לא רוצה להעיף אתכם.
מה, 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 עוד כמה שנים?
נו.
מי זאת מיכל, בלי אורי? מה את עושה? איך את מתפרנסת? מה מעניין אותך?
תראי, אני עדיין, למשל, יש מיזם של אורי, שאני כל הזמן, אני רוצה עכשיו, אני חולמת, דווקא להגדיל אותו, ואני כן רוצה להישאר בו ולהיות בו, שזה שבת והדרת, ששנה שעברה, פרסמתי אותו לבד, וזה צמח, ונורא מרגש. אז אני רוצה לעסוק בעריכת לשון, האמת שלאו דווקא רק בזה, אני מאוד אוהבת אנשים, לא יודעת.
האמת שהנושא של הקשישים הוא באמת נושא שגם אורי ממש חתום עליו, וגם הוא נושא... שגם הולך ומתפתח היום, ויש בו המון המון אפשרויות. זה דבר שמעניין אותך?
אני לא, יכול להיות, תראה, אני פגשתי, הלכנו חלק פרחים במודיעין, ופגשתי אנשים בעזריאלי מודיעין, לקחתי מהם טלפונים, הבטחתי לחזור אליהם, לעדכן אותם. אני, יש לי בעיה,
אתם שומעים, אתם שומעים.
נסעתי ברכבת, וכבר מישהי אמרה לי, את עובדת בעיתון, אז תשמעי, אז ככה, ישר רשמתי את הטלפון שלה, אני כאילו איזה סוג של לשכה מהלכת, רק אחר כך צריך לזכור מה הבטחתי למי, וגם לחזור אליהם, שזה בעיה. אבל אני מאוד אכפתית, בוא נגיד. אז יכול להיות שגם דברים חברתיים יכולים להתאים לי.
ספרי קצת על נוף ילדותך. איפה גדלת? באיזה משפחה?
גדלתי בקריית עתה. אני הבת הקטנה, מארבעה אחים. בית אוהב תרבות.
מה ההורים שלך עשו?
ההורים שלי היו ניצולי שואה. הכירו בדרך לארץ, בערי הפירנאים. אמא שלי הגיעה מהולנד ואבא שלי מצורפת. והיה לנו בית שהיה מלא בספרי אומנות, הורים שקנו אחד לשני ספרים. השכנים אמרו, פעם אלה לא יגיעו לשום מקום. כל הזמן יש להם אורחים והם קונים ספרים. גרו בצריף בהתחלה. וזהו, אז באמת גדלנו על, על אהבה של אומנות, של תרבות. אבא שלי תמיד ציפר איך אמא שלו הייתה מקריאה להם מצד אחד פרשת שבוע, מצד שני את גוטה ושילר. אז זה היה דבר בסיסי אצלנו בבית. ואהבתי מאוד לקרוא ולצייר, וכשהיה לי משעמם הייתי לוקחת את הספר של חיים נחמן ביאליק ומנסה להלחין את השירים, ולמדתי גם נגינה. בני עקיבא כמובן. וזו, אני בת הזקונים, אמא שלי ילדה אותי בגיל כמעט 45. אבא שלי נפטר בגיל 96, לפני שנה ומשהו לפני אורי. והוא למשל הנחיל לי את אהבת הקריקטורות, היה לו אוסף קריקטורות, וזה גם דבר שהעליתי בזמנו לפייסבוק, וזה אחד הדברים שהביא אותי להתחיל לאשר אנשים, כי מישהו שאני לא מכירה וכתבתי לו, אני מתנצלת שאני לא מאשרת אותך, הוא מצא לי סיפורים מדהימים, הוא תרגם לי מצרפתית, איך קריקטוריסט מצוים, שתמיד גם באותיות, הבאנו ציורים שלו שהוא עשה על אסירים בצורה מחויכת, מתברר שאותו אחד היה אצל הנאצים בגלל קריקטורה שהוא עשה נגד היטלר. הוא היה באיזשהו מחנה ממש רציני, אז זה נתן לי פתאום פרספקטיבה למה הבן אדם הזה צייר אסירים. וזה גם נתן לי אפשרות להבין שגם שבחברי פייסבוק לא חייב להיות מישהו שאתה מכיר,
נכון.
אלא יכול להיות מישהו שכל כך אכפת לו ממך, לפעמים יותר מאנשים שקרובים אליך שכבר נמאס להם ממך, והם יכולים להביע עניין ושיהיה אכפת להם ויהיה עניין משותף. אז באמת העליתי את קריקטורות של אבא שלי מהשנה לפטירתו, העליתי כל פעם קריקטורה, בעיניי היינו ממש יושבים, סוג של ללמוד הומור, היינו יושבים בהדרת כבוד, פותחים אותם רק על השולחן ומסתכלים ומנסים להבין מה הן אומרות.
וואו, ממש נשמע שאורי הגיע למשפחה המתאימה.
יש בזה משהו, כן, היה חשוב לאבא שלי, הם מאוד התחברו עם ההומור. אבא שלי היום חוזר מקניות, הוא אומר, הבאתי לך את הכל והיתר.
את הכל והיתר, יפה. כאילו נשמע שהרבה שנים הייתי אשתו של, עכשיו את אלמנותו של, ומה קדימה?
מאיפה לי לדעת? זאת אומרת, וגם בגילי את מי יקבל, זה לא כזה פשוט להתקבל למקומות, לעבודה. אני בת 57, כאילו יכולים להיות לי חלומות נורא גדולים, אבל אני בת 57 היום, והיום בני 40 בקושי מוצאים עבודה.
כן, אבל את לא באה ממקום ריק, אני שומעת שאת, יש לך סל תרבות מטורף איתך ביד, יש לך כישרון מאוד גדול, יש לך אהבה ליצירה ולמילים, ולא להביא את היבשושיות שהרבה פעמים קוראתי במקצוע הזה, יש לך הרבה ניסיון, נשמע לי ש... אני שואלת, זה לא במובן המקצועי רק. אני שואלת כאילו...
מה השאיפות, מה החלומות?
כן, לאן את הולכת? את גם מנהיגה משפחה, מנהיגה אותה לבד. זה לא קל. איך כאילו... מה קדימה?
אני מקווה שנגיד התחום ה... בלי החלומות נורא גדולים. אם אני אשאר בתחום של עריכת לשון, אני הייתי שמחה להרחיב את התחום העצמאי גם, שאנשים יפנו אליי ושעם עבודות מעניינות. פעם הגעתי נהלים, הגעתי פעם ערימת נהלים לאיזושהי עירייה, אני לא אגיד את שמה, אבל עירייה מאוד גדולה, ואני הלכתי, חשבתי את נפשי למות, זאת אומרת, זה כל כך משעמם. מי שיוצא צריך לכבות את האור, מי שמסיע בעשה צריך לראות שאין ילדים, הצילו, וגם אני צריכה ללמוד לדעת לבקש סכומים נכונים. זה שיעור שאני עדיין לא מספיק יודעת אותו, וזה, נגיד אמרתי למישהי מחיר, ואז אני אומר, הקטע הזה של לבוא לקראת, כאילו, אני אמרתי את המחיר, זה המחיר שאני רוצה, ואני יודעת שאני צריכה לבקש אותו, וצריך לדעת לעמוד על זה, ולבקש אותו ולא להתבייש, ולהגיד, אם לא, אז לא. מצד שני, צריך לעבוד גם בצורה מסודרת, לא להתחיל עבודה, ואז להגיד מה המחיר. זאת אומרת, יש המון דברים שצריך ללמוד,
יש פה,
בדרך העבודה.
זהו, יש פה, נראה לי, קצת, כאילו, להתחיל כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', ממש להתחיל את הכיתות האלה של איך אני מגדירה מה אני עושה.
כן.
איך אני מתמחרת את זה. איך אני עושה לזה נהלים. איך לא מתמקחים איתי המחיר. איך אני סוגרת חוזה, וכו' וכו' וכו'. איך אני, מה קורה, משהו משתבש בדרך.
אז זה דבר שעוד יש לי ללמוד, כי גם ברגע שאתה אומר לבן אדם, מה שאני אעשה פה, זה יהיה לא פחות מ-2,000. הוא שמע את המילה 2,000,
זהו.
אז אם תגידי לו 3,000, הוא כבר לא יאמין לך.
נכון.
וזה למדתי גם, בדרך הקשה. אז זה דברים שצריך מאוד להיזהר בהם, לא לתת איזושהי הערכה מראש, וגם באמת לדעת לעמוד על שלך. זאת אומרת, אם לא רוצים, אז לא. לא, לא לבקש 1,900, כי לא נעים לבקש 2,300, למשל. כשזה יישמע נמוך.
כן, אני יכולה להגיד לך מהעולם המקצועי שלי, שפשוט עושים תמחור כמה מילים.
גם אצלנו עושים תמחור.
לא, אני יודעת.
אבל אחר כך יורדים, כי לא נעים לבקש הרבה.
בדיוק. אז קודם כל לדעת מה המחיר, זה לא מה את מבקש, את לא מבקשת 2,300, זה עולה 2,300. בואי נדבר על מילים ועל מינוחים, ועל הגדרת מציאות. זה עולה 2,300, אפשר לבקש פחות אולי, אבל את לא מבקשת 2,300, כי זאת העלות של זה. זה לא מקום למסע ומתן.
נכון, אתה גם לא תלך ותתמקח, יש מקצועות שלא תגיד להם, תבוא לקראתנו, כמו שעכשיו בשבב נקימש. אי אפשר לבוא לקראתנו, זה המחיר שלי, וזהו. אז זה שיעור מאוד רציני, שלומדים אותו בדרך הקשה לפעמים.
נכון. נשמע לי, ממה שאנחנו מדברות, שכאילו באמת מיכל יש את הציבור, הולכת יותר ויותר יוצאת החוצה. לא יודעת אם את אוהבת את זה, אבל
לא יש את ציבור, לא באמת יש את ציבור, בוא נגיד. לא חושבת. זה לא שציבור, זאת אומרת, נכון שאני מוכרת יותר, בסדר, אז אבל
השאלה, מה את הולכת לעשות עם הדבר הזה החדש שנולד בך, חוץ מההתפתחות העסקית והמקצועית שאת הולכת לעשות, וההמשך של המשפחה? כשאורי נפטר, את אומרת, לעולם זה היה הפתעה, לכם זה היה פחות כנראה הפתעה.
לא, הוא גם, הוא לא הסתיר, הוא התראיין שהוא חולה, הוא אמר, המחלה לא הרבה יותר טובה מסרטן. כאילו, היה לו מחלה כרונית. הוא ידע שהיא מחמירה. זה לא היה סוד. אז בגלל זה אני אומרת, זה לא היה הפתעה. זה לא שבום, פתאום קמנו בבוקר והוא לא היה. ידענו והיה גם השפוז, וידענו שזה מחמיר. מבחינה הזאת, ברור שזה נורא, ואני חושבת שכמה, אמרתי לרופא בזמן, אני חושבת שלא דיברנו מספיק, זאת אומרת, מה שדיברתם זה הרבה יותר מרוב האנשים, ואני חושבת, המסר שלי לאנשים, הרבה פעמים זה שתדברו כמה שיותר, זאת אומרת, שאנשים לא צריכים לעשות כל מיני, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, צריך לעשות, אני חושבת שכל בן אדם צריך לעשות שיחה עם המקורבים אליו, שיחת מה יהיה אם לא יהיה בסדר, מה חשוב לי שתעשו, מה חשוב לי שתזכרו, זה כל כך מנקה, זה כל כך חשוב.
הספקתם לעשות את השיחה
הזאת? אז חלקית כן וחלקית לא. זאת אומרת, יש דברים שכן ויש דברים שלא. ועל מה שלא, כמובן, אני מתחרטת ומם זה, אז
איך הילדים, איך החיים היום בילדיו?
חיים רגיל, את יודעת, כאילו אנחנו צוחקים, זוכרים דברים שהיו. ברוך השם, הקלטנו אותו פעם אחת באיזה שיחה, סעודת פורים, שהוא עשה בדיחות וסטנדאפ, אז יש לנו תיעוד. החיים ממשיכים. אורי אמר תמיד בצחוק על השואה ודברים כאלה, what was was was, מה שהיה.
נכון, זה מזהו זה, what was 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 was.
לא, אני חושבת, לא יודעת, לא חושבת שהוא לקח את זה מזהו זה. אז ברור שזוכרים ואוהבים, חיים ממשיכים, גם יש דברים מרגשים, זה אתה, בית ספר שהנכד שלי הולך להיכנס אליו, שקוראים לו יואב אורי, ואם הוא נולד, כמה חודשים אחרי שאורי נפטר, אז עכשיו יואב אורי הולך לבית ספר על שם אורי, והוא שאל, וזה בית ספר שעבר לרחוב שלהם ממש באותו שבוע שהם עברו לשם, במזכרת בתיה, והוא אמר לפני כמה שנים, כבר שהיה בן 3 או משהו, אמר לאמא שלו, נטלי, הוא אמר, הנה בית ספר של סבא אורי, איפה הבית ספר של סבא אלכס? הוא חשב שלכל סבא יש בית ספר, אז הוא הולך ללמוד בבית ספר השם אורי, וכשהיה מפגש לקראת השנה החדשה, אז אמרו שכיתות ד' לומדים מגילת אסתר, ומה מבחים על גלידה? אז אנחנו בחברה טובה. נראה מה, מה, אולי בכיתה ילמדו את מוח אנגלית החלק 2 ומגילה אחרת, אבל אז זה באמת מרגש.
שאתי לי בהתחלה שאמרתי לך היי, ואמרתי שלום, שלום.
נכון.
את אלרגית לשפה, למילים האלה?
ביי, אני, אין לי בעיה, התרגלתי, ביי זה כמו איזה חתימה, אבל היי לא מדבר אליי. יש מילים בלועזית שאני פשוט, הם כמו אוויר. לא, כשאומרים לי by far, ושאומרים כל מיני, יש כל מיני ביטויים, וגם היי, זה בעיניי כמו by far, וכמו, כאילו זה לא סיונרה, כאילו מה, מאיפה זה בא? זה לא, אני לא יכולה להגיד היי, לא מסוגלת. שלום, שלום, זה שם השם, שלום זה בוא נהיה בשלום, בוא, זה לא מסוכלת, מה אני אעשה? זה נורא לא נעים לי, כי זה כאילו, זה כמו שכולם, אבא שלי חשב שאני חייף לשתות קפה, כי ככה זה חברה של מבוגרים. לקח אותי לבית קפה, נתן לי קפה מר, אמרתי, לא אוהבת אבא. אבל, אז ככה כאילו, אתה צריך להגיד היי, כי מישהו אמר לך היי, אבל אני לא יכולה. יש לי מחסום.
מיכל, אני רוצה להתעכב על שתי נקודות. אחד, את לא נוהגת. איך את עושה את זה?
אני תכננתי ללמוד נהיגה כשהבן הגדול שלי התחיל, ובינתיים הבן הקטן, שקטן ממנו ב-15 שנה, כבר עשה רישיון. יש לי איזשהו, כנראה יש מצב שיש לי איזשהו פחד. בזמנו הבנות בגילי לא למדו נהיגה, הייתה אחת שלמדה, והבנים צחקו עליה ועשו לה כרטיסייה עם נקב טסטר, כאילו שהיא תוכל לחזור כמה פעמים על זה. לא שאורי, את יודעת, אורי הצליח בטסט חמישי, בפעם, לקראת הטסט הרביעי, שאז הכרתי אותו כבר, עשיתי לו, כתבתי לו שיר על המכונית, בצורה שמכונית וזה, ואז הוא לא הצליח, אז מצאתי ספר עם שירים שנתן יונתן, טוב ללכת בדרכים, נלך אל הנירים האפורים. אבל הוא בסוף כן עשה טסט, וגם בסוף נהג, למרות שגם זה הוא חיכה הרבה, ואני באיזשהו, תכננתי, עשיתי כבר איזשהו שיעור נהיגה לפני 7 שנים עם בן כיתה, כדי להרגיש איך זה. נסעתי בהתחלה 8 קמ"ש, אחר כך 30 קמ"ש. אני כל הזמן מתכננת את זה. אני מתכננת ללמוד, ועוד לא.
מה יאפשר לך ללמוד נהיגה? זה חסר לך?
אני די צריכה. אני בינתיים כל פעם נעזרת בילד אחר שעושה רישיון ונוהג, אבל יום אחד אני מקווה. הם ישאירו לי את האוטו, אבל אז לא יהיה מי שינהג בו. תהיה בעיה.
מה מונע ממך לעשות את זה?
אני אומרת לך, כנראה חששות, וכבר עשיתי טופס ירוק, אולי פעמיים אפילו, אני צריכה לעשות את התיאוריה, כבר מצאתי שם של מורה, כאילו אני כל פעם מתקדמת בקטנה, אבל עוד לא עשיתי את הצעד.
מצאתי שם של מורה לתיאוריה, זה נראה לי...
לא, שם של מורה לנהיגה, וזה אמרה לי קודם תעשי תיאוריה, ואז הבן שלי עשה תיאוריה, אבל בלעדה. קיצור, זה יש שם איזה מחסום, ואני צריכה לשחרר, כן.
וזה, דווקא המחסום הזה מחבר, של ההגה, מחבר אותי לעניין שהיית בבית 16 שנה. מה, יש הרבה נשים בטח ששומעות ונמצאות גם בבית ולא יודעות לאן הם הלכו ומה יקרה ואיך יהיה, ולפעמים זה נראה להם שזאת כל המציאות וככה זה לתמיד. אז מה, תספרי קצת על הבחירה הזאת להיות בבית ועל ההצלחה לצאת משם.
אני חושבת שלי זה יתאים יותר, כי עם ילדים קטנים, אני לא בן אדם שיודע לעשות המון דברים בבת אחת, זה היה פשוט בלתי אפשרי, הייתי קורסת. אם הייתי מנסה לעשות עוד משהו מעבר לזה, וגם לא היה לי רעיונות על משהו מוצלח מדי לעשות בחוץ. זאת אומרת, באותיות הייתי 7 שנים, אבל אחר כך, כמו שאמרתי, שנולדה ילדה עם הרבה אלרגיות, ממש כמעט לכל דבר אפשרי, אז נשארתי איתה, ואז נודע עוד בת, ושתיהן חמודות והכל, אבל שתי ילדות קטנות היו בבית, וילד אחד גדול יותר, ובשנים האלה, אז פשוט הייתי בבית, ועשיתי את הדברים הקטנים האלה, עם אורי או איזשהו ספר פה ושם.
היה לך קונפליקט עם זה, או שזה היה לך בטוב?
זה מה שהיה נכון לי לאותו זמן. זאת אומרת, לא היה לי רעיון למשהו אחר. נכון שהרגשתי יותר שאני לא מבטאת את עצמי, ויותר אני עוזרת לאורי בדברים שלו, ולא מבליטה את הדברים שלי. אבל גם לא היה לי זמן למשהו אחר, וגם הדברים של אורי היו חשובים, והוא היה כמובן מוכשר בדברים שהוא עשה, והיה חשוב לי לעזור לו בהם. אז זה מה שיכולתי לעשות באותו זמן. זה לא מי שרצה לראיין אותי, אז מי שאמרה, אני מחפשת נשים סופר אינטליגנטיות, שהן בוחרות להיות בבית. אמרתי, תשמעי, זה מה שאני מצליחה. אני בן אדם שלא טוב בכל מיני דברים של משק בית, גם שאני נמצאת רק בבית, אני לא מספיקה את כל מה שצריך לעשות בבית. אז זה הכורח המציאות בעיניי. זאת אומרת, לא ישבתי וחשבתי כל הזמן על איזה קריירה ענקית שאני מפסידה בחוץ, כי לא היה לי רעיון מה אני כן רוצה להיות. ועשיתי את זה, כי זה מה שיכולתי, נכון, לאותו זמן, ואני חושב שזה היה נכון גם למשפחה. וכשהם גדלו, ודווקא שהבן הקטן שלי היה בן, שהגדול היה בן 8, אני חזרתי הביתה, כשקטן היה בן 8 יצאתי מהבית. וזה לא היה קל, כי גם עבדנו בעיתון לפעמים עד שעות מאוד מאוחרות, ו... אבל בסדר, עשיתי את הצעד הזה, ואני לא מתחרטת אליו, כי אני חושבת שזה כן נותן משמעות נוספת, אבל באה פעם בת משפחה צעירה אליי הביתה, כשעוד הייתי בבית, ואמרה לי, אז מה את עושה כל היום? שזה המשפט שאומרים לנשים שהן בבית, ואני רוצה דווקא לחזק נשים שהן בבית, שבוחרות, שיש להן ילדים קטנים, שהן מרגישות שהבית צריך אותן, או שזה מה שנכון להן באותו זמן. זה, יש לחץ חברתי מאוד גדול, שכאילו שואלים, אז שאלתי מישהי, פגשתי לא מזמן, את עושה משהו מחוץ לזה שאת בבית? אז, והיא נורא שמחה שאני תומכת בה, כן, כי באמת היא תברר שהיא רק בבית.
אני חושבת שהנושא הוא בחירה. מתי את בוחרת? בוחרת מה שטוב לך ולמשפחה. מתי זה להיות בבית, מתי זה לצאת, מתי לעשות דברים אחרים. עיקרון של הבחירה הוא דבר משמעותי, וזה כן מחזיר אותי שוב לנהיגה. כי נשמע לי שפועל לך ככה בחירה.
אני אדכן אותך, כשיהיה לי רישיון, אני אשלח תמונה, ותדעי שיצאתי
מהלופ הזה, בשבילך, נראה לי.
כן, נכון.
איך את מגיעה כל במערכת בירושלים?
יש אוטובוסים נוחים, יש לפעמים טרמפים, הייתי יקירת ווייז קארפול, כשהיה ווייז קארפול.
רוצה לשאול, איפה המילים שלך? לפעמים אני רואה קצת שאת כותבת במקור ראשון, גם, אני יודעת שאת גם מעבירה הרצאות, איפה המילים שלך נשמעות?
אז באמת לפעמים אני כותבת, כתבתי כתבות, תורי דעה, דברים כאלה במוצ"ש, בעיתון הבית שלי. ומדי פעם כתבתי כמה שירים, זאת אומרת, כתבתי כמה שירים אחרי שאורי נפטר, ובאחד מהם גם הבאתי את הדבר הזה של אני לא מפרסמת את זה רק בפייסבוק, זאת אומרת, הבמה שלי היא פייסבוק בדרך כלל, אלא אם כן במוצ"ש. לפעמים אני אומרת, רגע, אני בעצם יכולה לכתוב את זה קודם במוצ"ש, ואז לשתף אצלי. אז את אחד השירים שכתבתי, זה היה כשישבתי לכתוב נאום לאיזשהו אירוע, יש כל מיני דברים לזכרו של אורי, ואמרתי, וזה הרבה פעמים התחיל ממשפט, אז היה אין כותבי נאומים, אין כותבי נאומים לאלמנות שרים. עכשיו, אורי לא ממש היה צריך יותר מדי כותבי נאומים, מדי פעם מישהו נתן לו את זה בסיס לנאום, אבל זה היה שיר שהביע את החסר הזה, שפתאום כאילו היה לנו איזה שטיח אדום, ומשכו אותו מתחת לרגליים שלי.
את רוצה אולי לשתף אותנו בשיר שכתבת?
אפשר, כן. יש פה עוד חוויה שהיא מאוד חזקה אצלי, ושהיא ממש... וואי, שוב אני מתחילה להתרגש. בלי היגיון אמיתי, אז אני חשה אלבון, כשאומרים לי, נגיד בכניסה למקומות, תראי את התיק. כאילו אני באה לאיזשהו מקום, ואומרים לי, בואי נבדוק, ורגע משהו מצפצף, תורידי את הכובע, תורידי את הנעליים. ואני אומרת, רגע, סליחה, היה בודקה בכניסה לבית שלי, אני הייתי צריכה להגיד לשליח, שעוד מעט שליח פיצה מגיע ושהוא יעבור. כאילו, זה... עכשיו, אני יודעת שבודקים את כולם, ואני יודעת שזה נועל קבוע, ושאין פה משהו שאמור להעליב אותי.
קצת כאילו פתאום ירדת מגדולתך, מהסיבה ש... את חוויה ממש קשה, אז בואי תשתפי אותנו במה שכתבת.
בואי נראה אם אני אצליח. אין. אין כותבי נאומים לאלמנות שרים, וגם לא לשכה או נהגים. ובבוקר אין טלפון מהרלשית המסורה לסקירת הלוז היומי ולהתכונים בחזרה. תרי גברת את התיק בכניסה למשרדים, אפילו שפעם בדקו בכניסה לביתך. ומה שלום הילדים ואיך מתמודדים? ואת לא כל כך בזכות עצמך, אלא תזכורת למי שהיה אישך. כמה ממך זה הוא וכמה ממך הוא את? ואיך זה להיות אימא? רק אימא ששבת.
וואו, תודה על השיתוף, מיכל.
בשמחה.
יש לך הרבה קרדיט, העולם מחכה לו.
תודה רבה.
על ההקלטה והסאונד, ועד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה היהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים ולמאזינות. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסקטים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל.
מקור ראשון, הסקטים.